טוב, אנחנו ממשיכים בפרק רביעי בנתיב התורה, בדף כף א', עמודה ימנית בסוף. כבר אמרנו, כי האדם אשר הוא רוצה לקבל התורה, ראוי שיהיה לו הכנה אל התורה השכלית. וזולת זה, אינו זוכה אל התורה השכלית. לפי שהתורה היא נבדלת מן האדם אשר הוא גשמי, ולכך צריך האדם הכנה לזה ביותר. ועיקר הכנה הזאת שיהיה דומה ומתייחס לשכל לגמרי, עד שהוא ראוי לקבל אותו. כי אשר הוא דומה ומתייחס אל דבר, ראוי שיהיו ביחד. ומפני כי השכל הוא עם האדם, ואין השכל מוטבע באדם לגמרי, רק השכל הוא נבדל מן האדם. וכך התלמיד חכם שהוא במדרגת השכל, בערך שאר בני אדם, אין ראוי שיהיה לו עירוב עמהם. אם כן, המהר"ל ממשיך ומעמיק בסוגיה הגדולה הזאת, איך קונים תורה. ואומר המהר"ל שההכנה לקבל תורה, זה שהאדם יהיה דומה במהותו לתורה. למה? כדי שיתקיים מצא מין את מינו. אם לא ימצא מין את מינו, אז הוא לא יצליח להתחבר לתורה. זאת אומרת, יש פה עיקרון מאוד חשוב בדברי המהר"ל, שלא די שאדם ילמד תורה. העיקרון המאוד חשוב שמופיע כאן בדברי המהר"ל הוא שהאדם צריך להכין את עצמו לקבלת תורה. גם כשבני ישראל באו להר סיני, נדרשה מהם הכנה. הקדוש ברוך הוא לא אמר, טוב, תבואו, שבו, אני אלמד אתכם, והכל צ'יק צ'ק. לא, זה לא הולך ככה. הייתה צריכה להיות הכנה רבה. בלי הכנה גדולה, אז פשוט התורה לא נקלטת. זאת אומרת, אף על פי שהיא נלמדת, היא לא נקלטת. יש הבדל בין להיות למדן, ובין להיות תלמיד חכם. הלמדן, הוא אוגר את הידיעות בשכלו, אבל הוא לא הופך להיות חלק מן הידיעות שלו. התלמיד חכם, זה אומר שיש לו הזדהות נפשית, נשמתית, הווייתית וחווייתית, עם מה שהוא לומד. זה משהו אחר לגמרי, מדרגה אחרת לגמרי. צריך לדעת להבדיל בין למדן לבין תלמיד חכם. כן? כמו שהכוזרי מבדיל בין פילוסוף הלומד על השם לבין מאמין שלומד על השם. מסביר שזה הבדל מאוד מאוד גדול. זה, מבחוץ זה כאילו ששניהם לומדים אותו דבר, ומצד האמת הם לא לומדים אותו דבר. מבחינת הפילוסוף, זה עוד ידיעה שהוא קונה בין כל הידיעות שיש לו. לגבי המאמין, ללמוד על השם, פעולותיו, מעשיו, הנהגתו וכו', זה חלק ממציאות החיים שלו. זה חלק מהווייתו. זה שונה לגמרי בתכלית השינוי. אז לכן כאן המהר"ל מעריך בעניין הזה, שכדי להיות תלמיד חכם, כלומר להיות קשור לתורה, באמת צריכים הכנה. עכשיו, ההכנה היא שהאדם יקנה מדרגה רוחנית, שכלית הוא קורא לזה. כלומר, שענייני הרוח יהיו חשובים בעיני האדם, יהיו חשובים בנפשו, שאדם תהיה לו השתוקקות לזה, השתוקקות נפשית, לדעת כל פירור של האמת האלוקית הזאת. ובשביל זה האדם צריך באמת לקנות את המדרגה הזאת, והוא עוד מעט ייגע בנקודה מסוימת, שעושה את האדם מוכשר למדרגה הזאת. עכשיו, הוא עכשיו רוצה להגיד ככה, ועיקר הכנה הזאת, שיהיה דומה ומתייחס לשכל לגמרי, עד שהוא ראוי לקבל אותו, כי אשר הוא דומה ומתייחס אל דבר, ראוי שיחיו, יהיו ביחד. ומפני כי השכל, עכשיו, זה המשפט החשוב, ומפני כי השכל הוא עם האדם, ואין השכל מוטבע באדם. מה הכוונה שהשכל הוא, באד, הוא עם האדם, אבל לא מוטבע באדם לגמרי?
מה שמבדיל בינינו לבין החיות. למשל, הקוף, יש בו שכל שמוטבע בו, והוא פועל לפי האינסטינקטים שלו, הלימוד על האדם המצומצם שבו, והאדם מעבר לזה.
אבל כאן המהר"ל בהמשך דווקא הולך לכיוון אחר. הוא אומר ככה, כי השכל הוא עם האדם, ואין השכל מוטבע באדם לגמרי, רק השכל הוא נבדל מן האדם. אז דווקא הוא רוצה להגיד ככה, שאף על פי שהאדם הוא שייך למדרגה השכלית לעומת שאר הנבראים, אבל זה עדיין, הוא לא בא לעולם עם קניין גמור של השכל, לא מוטבע בו. אתה לא בא לעולם כשאתה לגמרי שכלי. זאת אומרת, יש לך מדרגה כזאת, אבל המדרגה הזאת היא בכוח, והיא לא בפועל. זה הכוונה לא מוטבע. הכוונה שהאדם בתחילת דרכו, במהותו, הוא לא פועל כאדם שכלי לגמרי. לכן, ככל שאדם מתפתח, אז לכאורה התנהלותו, התנהגותו מוכתבת על ידי השכל, אם הוא דואג לפתח את שכלו. אבל זה לא הדבר בניגוד לאינסטינקט. האינסטינקט מוטבע בבהמה, מוטבע בבעלי חיים, גם מוטבע באדם בתחילת דרכו. יש אינסטינקט של חיים. למשל, התינוק, דוגמה, לא צריך ללמד אותו לאכול. הוא בא לעולם, והוא יודע שהוא צריך לנוק. והוא יונק בצורה אינסטינקטיבית, וזה מבטיח את קיומו. האינסטינקט מוטבע בנברא כדי להבטיח את קיומו. השכל לא, הוא לא מוטבע. ולכן, ילד עושה שטויות. מה זה שטות? דבר שהוא בלי שכל. למה? כי השכל לא מוטבע באדם. מה? מצוין. אז איך יוצא שבאמת חיה לא עושה שטויות? מה? מה זה? יפה. זאת אומרת, בחיה, כיוון שאין מדרגה שכלית, הדבר היחיד ששולט זה האינסטינקט. והאינסטינקט לא נותן לעשות דברים לא נכונים. כי כל המטרה של האינסטינקט זה הישרדות. אבל אצל האדם אי אפשר לפעול רק על פי האינסטינקט. כי האדם לא נולד להיות רק אינסטינקטיבי. הוא נולד להיות שכלי. הכיוון שיש אצל האדם פער בין מה שהאינסטינקט יכול לספק לו, לבין מה שהשכל צריך להשלים אצלו, יש פער, בחור הזה אתה נופל. בחור הזה אתה נופל. האדם תמיד ייפול בחור הזה, שיש פחות מדי אינסטינקט כדי לא לטעות, ואין מספיק שכל כדי שלא לטעות. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. מסקנה? אומר הרמח"ל בדרך עץ חיים, שאם הייתה, לאדם הייתה ידיעה שלמה, הוא לא היה חוטא. זאת אומרת, אם הוא היה מצליח להשלים לגמרי את החלל הזה, שנשאר פנוי, שהאינסטינקט לא ממלא אותו, והשכל לא התפתח דיו, אדם לא היה חוטא. אם השכל היה מתפתח מספיק, לא היה חוטא. לכן, זה מה שהתורה רוצה. התורה רוצה למלא לגמרי את החלל הזה אצל האדם. שהאדם לא יהיה פנוי מהדרכה שכלית. ולכן כל הזמן דיברת בם. אחרת אתה טועה. אי אפשר אחרת. כי האינסטינקט שלך לא מספיק מפותח בשביל זה. אתה לא חיה, אתה לא בהמה. כן? ומפני כי השכל הוא עם האדם. נכון, זה שייך לו. ואין השכל מוטבע באדם, אבל הוא לא מוכן לגמרי. רק השכל הוא נבדל מן האדם, עדיין. זאת אומרת, יש מדרגה אצל האדם שהשכל לא נמצא אצלו לגמרי. לכן, חייב אדם לקנות את המדרגה השכלית, וכדי לקנות את המדרגה הזאת, זה עסק לא פשוט. זה בדיוק העניין. ההכנה לתורה זה כל מה שהאדם צריך לעשות כדי לקנות את המדרגה השכלית. יש תנאים. אתה לא יכול לקנות מדרגה שכלית כזאת שלמה בלי תנאים מוקדמים. יש תנאים. כן.
איפה נכנס האינטואיציה?
זה.
מה האינטואיציה? מה זה?
זה הפער הזה? האינטואיציה זה הבינה, הבינה האינסטינקטיבית. שהיא בהתחלה שייכת לאינסטינקט, ואחר כך היא צריכה, האינטואיציה, לקבל פרנסתה מן השכל. עד כדי מצב שבו, עד כדי מצב שבו, חכם עדיף מן נביא. יופי, בדיוק. כי חכם קנה כל כך הרבה שכל, שעכשיו יש לו הבנה פנימית, לא חיצונית, חכם עיניו בראשו, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, שנותן לו, ההבנה הזאת הפנימית, נותנת לו ידיעת האמת בצורה ברורה. כן? ולא תמיד האמת הזאת ניתנת להתאפס על ידי מישהו אחר. עד כדי מצב הלכתי שבו מחזירים לתלמיד חכם אבדה בלי סימנים. שזה נגד ההלכה. אצל כל אדם זה נגד ההלכה. אסור להחזיר אבדה בלי סימנים. למה? או שהוא מרמה, או שהוא טועה. שתי אפשרויות. או שהוא מרמה, לא. או שהאדם מרמה, או שהוא טועה. כן? תלמיד חכם, אומרת הגמרא, מדרגה גדולה של תלמיד חכם, אתה יכול להראות לו את החפץ, והוא יגיד לך, זה שלי. למה? יש לו תביעת עין. זאת אומרת, הוא מתחבר מיד לאמת, הוא יכול להגיד לו, זה שלי, זה לא שלי. כן? תביעת עין. זה הכוונה. וכך התלמיד חכם, שהוא במדרגת השכל, בערך שאר בני אדם. עכשיו, כאן המהר"ל מרחיב את ההבנה הזאת. למה? כי כמו שאצל האדם יש חלק לא שכלי, הגוף, וחלק שכלי זה הראש, לגבי כלל העם יש חלק לא שכלי, שער העם, וחלק שכלי, הראש, תלמיד חכם. כן? זאת אומרת, היחס של התלמיד חכם לעומת שאר העם, זה כמו היחס של הראש לעומת שאר הגוף. ככה הוא אומר. וכך התלמיד חכם, שהוא במדרגת השכל, בערך שאר בני אדם, אין ראוי שיהיה לו עירוב עם האם. כוונתו היא להגיד, תסתכל על האדם, אתה תראה ש... איפה שנגמר הגוף, הפסקה. הראש לא כהמשכיות ישירה של הגוף. יש הפסקה. צוואר, הפסקה, צוואר, זה חיבור אבל הראש נבדל. הראש לא היה יכול להיות מונח ישר על הגוף. אם הראש היה מונח שער על הגוף, כן, ישר על הגוף, אז הוא היה שער כמו שער הגוף, אז הוא לא יכול להתעלות מעל הגוף. הוא לא יכול להיות מנחה את הגוף, כי הוא היה חלק ממנו. כן? כמו שמלך צריך להיות נבדל, כדי שתהיה לו הבחנה ברורה, הוא אני המנהיג. ככה בניין הגוף של האדם, כמובן לא במקרה, בהשגחה עליונה עצומה, שבאמת הראש לא מונח ישר על הגוף. גם התלמיד חכם, אסור לו להיות חלק מן הגוף. אסור לו. אם הוא יהיה ישר על הגוף, הוא מתבטל לגוף, ואז הוא לא יכול למלא תפקידו כתלמיד חכם. המדרגה השכלית שבו תתבטל. במה זה בא לידי ביטוי? עכשיו זה מה שנאמר בגמרא, בפרק כיצד מאברין, אמר רבי אלעזר, מה ידכתיב? וענקים לגרגורותיך. זה פסוק במשלי, כידוע, במשלי א', שהדברי תורה הם צריכים להיות כענקים לגרגורותיך. מה זה הענקים? ענקים, ענק זה תליון, זה שרשרת ששמים מסביב לגוף, תכשיט. זהו לצבא. כן. אם האדם משים עצמו כענק, מה זה? שרף לצוואר. מה זה רף? רפוי. הענק זה תכשיט מסביב לצוואר שהוא רפוי, שרואה ואינו נראה. תלמודו מתקיים, ואם לאו, אין תלמודו מתקיים. ויראה פירושו, כן? ככה אומרת הגמרא, זה עד כאן הגמרא. מה רצו להגיד בזה? שהתלמיד חכם צריך להיות במדרגה הזאת. עכשיו מסביר המהר"ל מה הכוונה בזה. ויראה פירושו, כי הענק דבק בצוואר והוא רפה, ואינו אדוק עם הצוואר. וכך ישים האדם עצמו, כי לא יהיה אדוק עם הבריות, רק כי יהיה רואה ואינו נראה. כלומר, שיהיה רואה את הבריות, ואל יהיה נבדל מן הבריות לגמרי, עד שלא ישגיח עליהם, אבל ישגיח על הבריות, ובזה הוא רואה אחרים, אבל אינו נראה מהם, כי לא יהיה לו חיבור וצירוף אל הבריות. זאת אומרת, תמיד חכם, צריך שיהיה לו מעמד מיוחד, מקום מיוחד. כן? מצד אחד, הוא ברוך צריך להיות בתוך עמי אנוכי יושבת. ענייני העם בוודאי שייכים לו. הוא לומד ומלמד, הוא דן, הוא עושה חסד עם הבריות, הוא פועל לטובתם, הוא דואג לשלומם, הוא מתפלל עבורם וכו' וכו'. כן, זה נכון, זה בחינה אחת. בחינה שנייה, אבל הוא לא צריך להיות שקוע אצלם. כן, להיות בכל המציאות החברתית הזאת של כלל העם, שכל הזמן נפגשים, מפגשים חברתיים, עניינים, מדברים, מפטפטים, יושבים, משוחחים, שייכים לכולם וכו' וכו', כאילו הוא אחד מהם. לא. צריך להקפיד להיות כענק. זאת אומרת, שתי הבחינות ביחד. רואה ולא נראה. כי אם הוא יהיה שייך למציאות החברתית לגמרי, הוא מתבטל. כן? הוא יהיה לגמרי מתבטל לגביהם. ואז אין לו את הכוח להשפיע. אין לו את הכוח להיות צורה. הוא לא יהיה שכל לעומתם. וכו'. זה ההדרכה של התורה, המצב הזה. זו ההדרכה של תורה. אבל אינו נראה מהם. כי לא יהיה לו חיבור וצירוף אל הבריות. הכוונה, לא יהיה מצורף עמהם לגמרי. כן. יושב בבית המדרש, יושב ולומד תורה, עוסק בעניינים, עסוק במלאכתו, בעניינו, ולא שייך למציאות החברתית הכוללת, כן, לשוק החיים. וכאשר עושה כך, תלמודו מתקיים. אז תלמודו מתקיים. כי כאשר יש לו ייחוס ודמיון על השכל, מקבל התורה השכלית. זאת אומרת, כשהתלמיד חכם שם את עצמו במצב הזה, במדרגה הזאת, כמובן, זה לא רק זה. זה לא תלוי רק בזה. לא כתוב, על ידי זה הוא קונה תורה. לא. תלמודו מתקיים, דובר בתלמיד חכם. זה לא תרגיל, זה לא שאחד יחליט ככה להיות. מי היום? אני לא הולך עם כולם, אני לא מצטרף, אני לא יורד אל העם. זה יכול להיות מדרגה של גאווה אם זה ככה. לא על זה מדובר. כתוב, תלמודו מתקיים. הכוונה שיש לו תלמוד אצלו, שהוא עסוק בתורה יומם ולילה, שהתורה זה עניינו בחיים. אבל כדי שיתקיים ויתברך תלמודו, הוא צריך תמיד להקפיד על המדרגה השכלית, שהיא תמיד נבדלת מן המציאות החומרית, הגשמית, שהיא טובה לשאר בני אדם, אבל היא לא טובה, לא. ולכן, פרקי אבות, כידוע, זה מסכת שהיא הדרכה למי? לתלמידי חכמים. ככה אומר הרמב״ם בהקדמה לפרקי אבות. פרקי אבות זה לתלמידי חכמים, כן? ששם יש הרבה דברים שהם מעבר להדרכה הרגילה של תורה, לא מצוות. ושם יש הדרכות כאלה שמתאימות למדרגה של תורה, קניין תורה. לכן הפרקי אבות נגמר בפרק שנקרא קניין תורה, פרק שישי, שישי ברייתא דרבי מאיר. כי זה מדרגה מיוחדת, זה לא מדרגה רגילה. אבל כן, אינו נראה מהם, כי לא יהיה חיבור וצירוף אל הבריות, וכאשר עושה כך תלמודו מתקיים, כי כאשר יש לו ייחוס ודמיון על השכל, מקבל התורה השכלית. והשכל אשר הוא עומד באדם, יש לו דביקות באדם, ואינו דבוק עם האדם עד שיהיה מעורב לגמרי, השכל עם הגוף. כלומר, זה לא יהיה טוב שהשכל הזה יהיה לגמרי דבוק עם הגוף, כי הוא צריך תמיד להיות מובחן מן הגוף. כמו שהראש מובחן מן הגוף, התלמיד חכם שהוא השכל של החברה, כן, ביחס לחברה הוא השכל, הוא הראש, הוא צריך להיות מובחן מן הגוף. ולא בטל אל הגוף, לא מונח ישר על הגוף. אז לכן הוא לא שייך לכל הפעולות ולכל העניינים הרגילים בהם עסוקים שאר הבריות. וכך יהיה תלמיד חכם עם הבריות בעניין זה לגמרי, שהוא נבדל מן הבריות. נבדל מן הבריות, אז לא מתעסק בהם, ולא מתעניין בהם, ולא שייך להם? לא. ואינו נבדל לגמרי, כמובן. זה בדיוק בחינת הראש. שהראש נבדל מן הגוף, וחלילה, אינו נבדל לגמרי. כמובן. אחרת אין פה חיים. כן? הראש חי מן הגוף, והראש מחיה את הגוף. זה עובד ביחד. מכל מקום, יש בחינה נבדלת, והיא מורגשת הבחינה הזאת. חייב להיות. חטא אין פה, לא יופיע זה. כן, לכן צריך מקום מיוחד לתורה. כן, תמיד בדואגים שיהיה מקום נבדל לתורה, מובחן לתורה, כדי שידעו שהתורה היא נבדלת משאר העניין. היא לא בטלה חלילה וחס, היא לא שייכת ליתר החוכמות. צריך להיות מקום מיוחד. ישיבה, בבית מדרש, רק לזה, כדי שידעו שהשכל הוא עומד מצד עצמו, יש לו ערך מצד עצמו, והוא לא בטל לדברים אחרים, לשום עניין אחר בעולם. כלומר שיהיה לו חיבור עם הבריות, אבל לא יהיו הבריות מעורבין עמו. מעורבין נפשית, זה הכוונה. הכוונה שהוא לא יתבטל במציאות החברתית הזאת. כי אם יהיו הבריות מעורבים עמו, כי אם יהיה מצב כזה שתלמיד חכם יהיה לגמרי מעורב עם הבריות, כן? הרי הוא דומה אל שכל שהוא מוטבע בחומר. ואז כמובן, שכל שמוטבע בחומר הוא באמת לא שכל. גמור. הוא לא ימלא את תפקידו, הוא לא יהיה את... האוהל של משה רבנו היה נבדל. אוהל לעצמו. משה רבנו לא יכול להיות משתווה לכולם. וזה הייתה קצת טעות. צריך לדעת שמשה רבינו יש לו מקום מצד עצמו, נבדל. יחד עם זה משה רבינו דאג כל הזמן לכולם וטיפל בכולם ודן את כולם. זה לא סותר אחד את השני. ואם הוא מוטבע בחומר, התלמיד חכם לא יהיה מובדל ומובחן, לא יקנה התורה שכלית, ברור. כי ענייני הגוף, ענייני חומר, קובעים אצלו. שבני אדם, רוב בני אדם, הם שייכים למדרגה החומרית. מה שמעניין אותם זה רכוש, זה קניין, זה קניינים וכל מיני עניינים של חיים. וכאשר התלמיד חכם, הנהגתו בעניין זה, כלומר, כשהתלמיד חכם לומד את זה, מבין את זה. לכן הרמב״ם כתב בהלכות דעות, הנהגות מיוחדות לתלמיד חכם. יש הלכות תלמוד תורה, שכולם צריכים ללמוד תורה וכו' וכו', אפילו אדם נשוי עם ילדים צריך ללמוד תורה וכו'. אבל הוא כתב הלכות מיוחדות המתייחסות לתלמידי חכמים. יש להם דינים שונים בהרבה תחומים.
למשל, אם יש לו כתב על הבגד, כל
תלמיד חכם. דוגמה. כן? איך הוא צריך להתנהג, איך הוא צריך להיראות. כל ההנחיות האלה, כל ההדרכות האלה, הם כדי שידעו שתלמיד חכם הוא שכל, הוא מובדל, הוא שונה, הוא לא אותו דבר. יש בו בחינות שונות מאשר שאר בני אדם. וכאשר התלמיד חכם הנהגתו בעניין זה, אז תורתו מתקיימת. ואם הוא לא יתנהג ככה, אז תורתו תתבטל. הוא יבטל ב-60. הוא לא יצליח למלא תפקידו, וזה מאוד לא טוב. העם יפסיד מזה, שהתלמיד חכם לא ימלא תפקידו. כי העם צריך הדרכה, הוא צריך הנחיה, הוא צריך הוראה, הוא צריך הערה גדולה. וזה כמו שאמרנו, כי התלמיד חכם צריך שיהיה חיבור שלו על הבריות, כמו ייחוס השכל אל הגוף. כן? הרבה דברים אצל בני אדם פועלים בצורה אינסטינקטיבית, במובן החברתי הכולל. כן? בלי הרבה לחשוב. כן? לכן הרבה בני אדם עושים כולם אותו דבר. ותלמיד חכם, אתה רואה שהוא לא עושה כמו כולם. מה קרה? כי הוא פועל מתוך עמדה שכלית, לא כמו שכולם פועלים. יש לו הבנות אחרות, יש לו התנהלות אחרת. הוא שונה במהלכיו. כן? כי התלמיד חכם נחשב כמו שכל אל שאר בני אדם, שהם בעלי גוף, וכאשר הוא כך, כלומר, נבדל, נבחן, כמו הראש, נבדל מן הגוף, כך ראוי לו התורה. ככה, במצב כזה, אפשר להגיד שאז התורה ראויה לו. כן, שלום.
חשבתי, לא בטוח מזה הכיוון של המעבר כאן, אבל הרבנים נבדלים מהקהילה בצורות מסוימות. יש קהילות היום שדואגים לתת לרב שלהם כל פאר. בית מפואר, ריבוד, נהג, מכונית מפואר. איך זה עומד במה שאנחנו לומדים ביחס של הקהל והרב?
תראה, באופן כללי, א', להיות שקוע בענייני חומר זה בטח לא טוב. אבל מצד שני, צריך להבין מאיזה מקום זה בא. אם באמת זה בא ממקום שהציבור, הקהל, רוצה להחשיב מאוד את המנהיג הרוחני שלהם, להחשיב מאוד. אז כתוב, הכהן הגדול מיחב. מה אמרו חכמים? מה זה הכהן הגדול מיחב? הכהן הגדול, בטח שהוא גדול מיחב. שאם הוא לא עשיר, יחב צריכים להשאיר אותו. כדי שבאמת הכהן הגדול יהיה גדול מיחב. כולם ייתנו לו משהו, כדי שבסוף יחשב כאחי עשיר. אבל מצד שני, הוא לא צריך להרגיש ככה. שהוא חי באושר. זאת אומרת, זה שני צדדים למטבע. אם מצד הציבור שרוצים להחשיב מאוד את המנהיג הרוחני, אז יש דבר כזה, כן. רבי יהודה הנשיא, כתוב שכל השנה לא פסק ממנו צנון וחזרת מהשולחנו. מה זאת אומרת? דברים שלא היו כל כך מצויים. אצלו לא היה דבר כזה שיש עונה שאין משהו מסוים על השולחן. כלומר, בקיצור, עשיר מופלג. כשהוא נפטר, לפני שהוא נפטר, הרים את 10 אצבעותיו, ואמר, יכולות להעיד שלא נהניתי מן העולם הזה כלום. נו, מה יהיה? זה מה זה, זה העניין. זה כוונה מצד נשיא, כנשיא, נשיא ישראל, רוב פאר. אבל הוא, בינו לבין עצמו, הוא היה רחוק מכל זה. כן. ולא כל היום ישב ואכל. כל היום ישב והיה מובדל מכל זה. כתב את המשנה. כל תורה שבעל פה, רבי יהודה הנשיא. זאת אומרת, תלוי איפה זה עומד. זה תלוי בכוונה אתה נותן, ותלוי בכוונה אתה מקבל. כן. רב,
אני משאיר את זה פה לגוף האדם. כן. הצבא משמש פה ככלי של צמצום. כשהתלמיד חכם יורד אל העם, אז הוא כביכול צמצם את החוכמה שלו כדי שהעם יפרד אותו, ולהפך?
אפשר להגיד גם. כן, הצוואר זה חיבור. זה תמיד מציאות החיבור. צווארך כמגדל השן. ירושלים זה צוואר, כעיר שחוברה על הירדיו. זה המקום שבו מתעלים לקראת המקדש. אי אפשר להגיע ישר מהחוץ אל המקדש. חייבים לעבור את תחנת ביניים שנקראת ירושלים, שזה עיר הקודש. אז הצוואר זה אותו דבר. זה המקום שהגוף, לא, אם הוא הגוף, היה עובר ישר לראש. זה היה או מזיק לראש או מזיק לגוף. צריך מדרגת ביניים. המדרגת הביניים הזאת, זה תלמיד חכם הוא גם אדם. ובעם יש גם חוכמה. ביחד זה מתחבר עד שזה עולה למדרגה השכלית הגמורה שהיא התלמיד חכם. בסדר? יופי. טוב, אז שבת שלום.